טוב, שלום שלום נעשה ונצליח, אנחנו פותחים במאמר חדש, זוכרים, זה הספר עדר היקר ועקבי הצון, חלקו מדבר על, למה קוראים לזה עדר היקר, בגלל בעל האדרת, האדרת היה חותנו של הרב קוק, אבא של אשתו, בסדר? יש שם מאמרים לפני כן, ואחר כך למדנו כבר כמה וכמה מאמרים, מאמר אחד שזה היה העונג והשמחה, זוכרים על זה שבן אדם בשעה שהוא עובד את השם, שזה בעונג, בשמחה, שהתקרב אליו, דבר שהוא מענג אותי, אני גם רוצה להרבות בו. גם הזכרנו בשם הרמב״ם, שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. אומר הרמב״ם שבעצם לכל אחד מאיתנו יש איזו מצווה שקרובה לליבו, והוא עושה אותה ממילא. נגיד אחד אומר, וואלה, כיבוד הורים זה הדבר הכי אטרקטיבי מבחינתי, ואז הוא משביח בזה, וכל פעם עושה עוד ועוד ועוד ועוד, ודרך זה הוא בעצם יכול לקבל ספקטרום לכל המצוות. כלומר, כמו שאני היום מרגיש עם מצוות כיבוד הורים, או לא יודע מה, מצווה אחרת שקרובה לליבו, ומתוך זה הוא יכול להרבות בעוד כל דבר אחר, זה היה מאמר העונג והשמחה, הערכנו בזה, אחרי זה למדנו גם את מאמר על במותינו חלל, אתם זוכרים, כאילו צריכה להיות התייחסות, זה מאמר שמתכתב עם מאמר הדור, שזה מאמר הרבה יותר ארוך פה בעקבי הצון, ולמדנו את מאמר הפחד, זוכרים, כאילו מה גורם לבן אדם לפחוד, בעצם שבן אדם הוא בעיקר מתפחד, כלומר אני מסריט את עצמי, ואז אני נופל בדיוק בדבר שממנו אני פוחד, מכירים את זה? כן, אתה מאוד רוצה שלא ליפול עם הבגדים החדשים שקנית לראש השונה, או זה, קנית חליפה כזאת ברמה גבוהה, ואז בגלל שאתה מתפחד, אתה נופל בדיוק באותו מקום שאתה מתפחד, לכן הוא מציע לא להתפחד, העיקר לא כתוב לא לפחד, כתוב כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא להתפחד כלל, להתפחד זה להתפעל. ועכשיו אנחנו במאמר הרביעי או החמישי, מאמר המחשבות. תסתכלו בבקשה, אתלכם זה בעמוד, לפי דעתי הבאתי לכם ספרים כמו שלי, קוף קף בית, רואים? טוב, בהמשך אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נמצוא מציאות כזאת שזה לא יתנגש עם החברותות, כי זה, קיצור זה קצת יצא איזה גול עצמי כזה, שאנחנו מצד אחד רוצים שהחברותות יהיו בהם, ומצד שני רוצים שיהיה שיעור, אז נראה איך נסדר את זה. טוב, איזה סוגי מחשבות אתם מכירים? בואו, לפני שאנחנו מציצים בזה, איזה סוג מחשבות נראה לנו שהם, נקרא לזה מחשבות ישראליות מקוריות ומחשבות אוניברסליות. תסבירו לי מה, שאתם הייתם צריכים להגיד לכתוב את המאמר הזה. כן, מה הייתם כותבים? לא כולם ביחד, כן. מחשבות מטעות, מטעות או מחשבות כוזביות, כאילו כל מיני, כן, טוב, טוב, טוב. מה אומר בעל האגסים? מחשבות טעות, אתה שר בינתיים, יפה מצוין. מה פה באגף הזה? כל התשובות נכונות, מצוין, עניתם יפה מאוד. כן, של כוח. אז במקום לנחש, אנחנו פשוט נצלול למה שמדבר פה הרב קוק. יש עוד מקור מאוד מאוד יפה, שזה נקרא ספר, שנקרא מאמרי הראיה, שבהם הרב קוק בעצם היה כותב מאמרים בעיתונות. תחשבו שהיה זה בידיעות אחרונות או במעריב, פתאום רואים איזה מאמר של הרב הראשי, זה משהו אחר לגמרי. היתרון של המאמרים האלה, שבמקום לקרוא דברים מאוד מאוד ארוכים, הרב מנסה לקחת איזשהו נושא מסוים, וככה להירוז אותו, כדי שיהיה יותר ברור מה דעתו על העניין הזה, ואיך מתמודדים עם זה, אז בואו נראה מה הוא אומר. הוא מדבר על שלוש סוגי מחשבות. בואו נתחיל. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. כן, כמו כל דבר בצהל, גם מחשבות מתחלקות לשלושה חלקים. מחשבה ראשונה, נקרא לזה המחשבה האוניברסלית. אתה רואה אותי, ידידי? עמוד קוף קף בית. קוף קף בית. כן, אתה יודע, בית זה לפני ג' זוכר? יופי. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. אנחנו לא מדברים על סתם מחשבות סתמיות, אלא מחשבות, נקרא לזה, רוחניות, או מחשבות שמקשרות בין כל מיני תופעות, מחשבות שנותנות בעצם הסבר למה שקורה בעולם. לפני שאנחנו נכנסים פנימה, איזו אמירה, ככל שתהיה לי מחשבה שהיא תחרוז יותר מציאויות, היא תיתן הסבר ופשר למה שאני רואה בעולם, ככה המחשבה הזאת היא בעצם יותר אמיתית, ויותר עמוקה, נכון? למשל, גם לפני ניוטון היה כוח המשיכה, אז מה עשה ניוטון? מה כל הסיפור שלו? על מה גאוותו? מה אתה אף על הסבירה? כי בעצם הוא נתן פשר, הסבר, לתופעות שנראות לכאורה שונות. יש לי עץ שנופל, אדם שנופל, אבטיח שנופל, בן אדם שנצמד לכדור הארץ, אדם שמרחף, כיוון שיש שישית מכוח המשיכה שקיים בכדור הארץ, קיים בחלל, לכן הבן אדם מרחף בתוך החללית, אם ראיתם פעם, נכון? ואז הוא אמר, רבותה, יש כוח משיכה, יש איזה כוח שהוא בעצם נותן פשר והסבר לכל התופעות הללו. וואו, בוא נה, ניוטון, חזק וברוך. אז אם יהיה לי בן אדם שייתן לי הסבר רוחני לכל מיני תופעות שנראות לכאורה נפרדות וחסרות פשר, אני אגיד, בנה, הבן אדם, קלה בול. בסדר? למשל, אם יהיה בן אדם שיסביר לי למה עם ישראל, שהוא עם כל כך צדיק, עולה ויורד ומתקפקף, כן, ויוצא לגלות וחוזר מן הגלות, אז אני אגיד, וואו, הבן אדם הזה בעצם הסביר לי שיש פה איזה מהלך אלוקי, יש פה השגחה, זה לא דבר רנדומלי. שרירותי. פתאום כזה ברוך הוא תפס קריזה ואמר, יאללה, גם אני עצבים, והוא צאצא של מרוקאים, ויצא לו עץ של הגולני, והוא החליט לזרוק את עם ישראל אלא יש פה מהלך. בסדר? הכל הוא בעצם סוג של מהלך. בוא תקרב אלינו קצת, תחמם אותנו, יש לך פה ספר, בוא שב ראשון פה, ותשלב ידיים. יפה מאוד. אז אנחנו, אחרי ההקדמה הזאת, בוא נתחיל. ישנן מחשבות, השורה השנייה, בעמוד קוף ב', ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה, וכל חכמי לב וכל קדושי רוח שבכל האדם אשר הפני האדמה, שווים בהם לטובה. כלומר, נקרא לזה מחשבות אוניברסליות, כן, גם צרפתי, גם אנגלי, גם, אני יודע מה, איטלקי, יכולים לחשוב על המחשבות, למשל, אני יודע, לדבר על איזה סדרי חברה. אדם אומר, כדאי שתהיה משטרה, כדאי שיהיה איזה סוג של חוקיות, אולי נגיד אפילו אולי שבע מצוות בני נוח, שחלקן לפחות היה אפשר לחשוב עליהם, גם בלי שתינתן תורה. בסדר? או תנו לחיות לחיות, משהו כזה, משהו שהטבע האנושי מחייב אותן. כן, גם הטבע האנושי הרי הוא כל הזמן משתדרג. כל פעם לרצוח, זה היה דבר של מה בכך, כאילו מה בעיה, אתה לא חושב כמוני. עובר מלך, מישהו לא בא לו טוב בעין, מה לאחר, פשוט תזרקו אותו לבור, תארגו את זה, תכסחו את זה, בסדר? היום אנחנו יותר עדינים, אבל מחשבות אוניברסליות, איך? עזה, גזה, כן, חזק וברוך, טוב. טוב, ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה, כלומר, הם לא נחלה מסוימת של עמים מסוימים, אלא כל העמים יכולים להשתוות בזה בגדול, חוץ מהעולם השלישי, וכל חכמי לב וכל קדושי רוח, שבכל האדם אשר הפני האדמה, שווים בין הטובה, כל מי שיש בו מעט מוסר, אומר, וואלה, זה מחשבה הגיונית. ואז על זה אומר, תנא דבי אליהו, תראו איזה דבר מתוק, מעיד אני עליי שמיים וארץ. כן, מה זה תנא דבי אליהו? אליהו הנביא היה מתגלה לזה תנא, קראו לו, אם אני לא טועה, רב ענן, זה היה השם שלו, והוא אמר לו כל מיני תובנות, תראו מה הוא אומר לו, באחד המקומות, בפרק ט', מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין ישראל בן נוכרי, בין איש, בין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. בן אדם מוסרי, הגיוני, גם בדיוק ראינו את זה עכשיו בשיעור הקודם, הרמב״ם אומר, יש יחידי סגולה כאלה, שיש להם עולם הבא, למרות שהם גויים, אבל זה חסידי אומות העולם כאלה, טוב? כהנים, לוויים וישראל לא נאמר, אלא האדם, כלומר, קומת האדם מחייבת איזושהי רמה מוסרית מסוימת, שהיא שותף, זה דבר שהוא שותף לכל העולם, ולא משנה איפה האדם מונח על כדור הארץ. מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. בסדר, זה עוד אמירה במסכת עבודה זרה. הדברים הכלליים הללו מצד עיזוז גובהם, כאילו, הם באמת, זה דבר מקסים, אבל הם לא כאילו הכי נשגבים, הכי מחודדים, העיפרון הכי מחודד בעולם, התביעה המוסרית הכי גבוהה, אבל זה לבל מסוים שכולם יכולים להיות שותפים אליו. אינם מקבלים שום שידוי מצד המצב של האדם המשיג אותם, כיוון שאדם מגיע לכיוון דעתו כלפי מעלה, במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל, ולא את אביהם שבשמיים, קוראים לשם אלוקי עולם, ריבון כל העולמים, אלהד אלהיה. כלומר, עצם זה שאני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, גם אם בן אדם לא ממש קורא בשם השם, הוא מגיע למסקנות המוסריות האלה, כי הם ממש הבייס. הדבר הכי נורמטיבי, הדבר הכי מתבקש, אתה בן אדם, אתה לא בהמה, לכן כולם שותפים לזה ש... בסדר? וזה גם בעצמו הולך ומתקדם. למשל, היום רוב העולם הוא לא רוצח סתם, נכון? חוץ מדאשים כאלה, או חוץ משמש מרנו, כל החמאסניקים האלה, שזה בעצם זה אותו דבר. אבל רוב העולם הנאור, רוב העולם הנורמטיבי, לא רוצח סתם אנשים, לא רוצח סתם עם. פעם זה היה יותר מקובל, והיום, הופ, עלינו בדרגה, כל העולם עלה בדרגה, אז זו השכבה הראשונה, המחשבות האוניברסליות. עוד כמה מילים על החבורה הזאת. כי ממזרח שמש עד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, כלומר, כולם מעלים את עצמם לאיזו דרגה מסוימת, כדי להיות ראויים לשכון בעולם הזה. אתה לא בהמה, וזו התביעה המוסרית שלך מעצמך. סוג הדברים מצד עצמם מאירים ומשלימים, כל זמן שהם עומדים ברום גובהם, ואינם משתפלים לרדת להסיק עמם איזה צוויון חברותי מיוחד, כן? אין פה דרישה יותר מדי מיוחדת, אלא כאילו, וואלה, תהיה בעניינים. ומזה המין נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה, כן? מה שנקרא, תורה בגויים, תאמין, אחלה. בסדר? אז זה סוג המחשבה הראשונה, היא ברורה. כלומר, תביעה מוסרית מינימליסטית, לא לרצוח, בוא נחשוב על עוד דברים, אני יודע מה... יפה, אתה אומר כמו שבע מצוות בני נוח, נכון? מצוין. בסדר, עוד מעט נראה מחשבה יותר דקה, אולי גם זה קשור לשבע מצוות בני נוח, אבל אתה אומר, קודם כל להיות בן אדם. אבל תגיד לי, עבודה זרה זה קשור לזה? לא, לא בהכרח, כאילו, נגיד אני מבין שפיכות דמים, או גילוי עריות, כאילו, בן אדם נורמטיבי, כן, אם הוא עגון, וואלה, יש לי תא משפחתי, יש לי אישה, אני אמור להיות נאמן אליה, נכון? למרות שהעולם שלנו היום משתבש, אבל אתה אומר, בגדול אתה אומר, זה נראה לך שהכוונה לשבע מצוות בני נוח, שזה אמור להיות הסכמה של כולם, למרות שאנחנו יודעים שעדיין רוב העולם לא שם. אז אני חושב שמה שאתה מתכוון, זה עוד מעט נראה במחשבה השנייה. מחשבה הראשונה זה כאילו הבייס של הבייס. כן, הבסיס של הבסיס, הדבר המינימליסטי, התביעה המוסרית המינימליסטית. בוא נראה את זה, ואולי נראה שזה יותר שייך בזה. סוג אחד ברור? בסדר, חברים? כן, מה? כן, הפקד. או, הלאה. שתיים. עוד מין יש, שבעצם הדברים אינם כל כך כלליים, עד שאין לפרש באיזה שפה ולשון, ומאיזה בין אומה שאומרו, ומכל מקום הם סמוכים לרגשי לב, ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם, לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. כן, הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל שלא לערבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר, דלא לערב צולמה בצולמה דארמה. כן, לא מערבים את הצלם כביכול של העמים האחרים. לזה הייתי קורא אולי שבע מצוות בני נוח. בסדר? עוד שנייה, ולפעמים ימצאו גיבורי חיל, חכמי לב, שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי השווה בעצם, להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז יהיה לברכה. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להסביר. אריסטו היה פילוסוף גדול מאוד, אריסטו ואפלטון היו פילוסופים מקסימים, ובאמת אנשים מורמים מהם. הרמב״ם, שחי בתקופה קצת יותר מאוחרת, אמרו עליו שהוא היה אריסטוטלי. זאת אומרת, מה הוא עשה? לקח את מה שאריסטו אמר, גייר אותו, נתן לו תפיסה יותר יהודית, והשתמש בו בעצם, כמו חוכמה בגויים תאמין, כמו רבי מאיר, שרבי מאיר הוא למד, אתם יודעים מי הוא למד, זוכרים אולי? מאלישה בן אבויה, שהיה גוי. הוא אמר, תוכו אכל, קליפתו זרק, לוקח את הדברים האמיתיים, הטובים, המקדמים, ההגיוניים, את הדברים השם עבודה זרה, אותם אני זורק.
גם הרמב״ם, אבל היכולת הזאת היא לברור את זה, זה רק אנשים באמת באמת גדולים. כי אם אני נכנס לאיזה גוב הריות, כן? אז אם אין לי מספיק ציר מעמיד משלי, ואני לא מבין בדיוק מה זה אומר, יהיה לי מאוד מאוד קשה לברור בין הדברים הנכונים, לבין הדברים שהם באמת טעות ביסודם. אתם יודעים שאריסטו מצד אחד קידם את העולם, מצד שני הוא תקע אותו. אפילו הרמב״ם בספר המדע אומר שהכוכבים נעים על מסילות כאלה. ממש רואים שהוא כאילו לקח את זה מאריסטו. שיש איזה כאילו מסילות כאלה רוחניות כאלה, ויש את הכוכבי לכת שנעים באיזשהו ציר מסוים. זה נכון, אבל לא כמו אריסטו. בסדר, המדע המודרני יודע שהדברים לא נכונים. או שאלו פעם, האם העולם הוא שטוח? או האם השמש היא סובבת את כדור הארץ, או כדור הארץ סובבת את השמש? מה נכון, אתם יודעים? יפה, כדור הארץ סובבת את השמש, נכון, זה נקרא כוכבי לכת. יש לי שמש, ומסביבה יש 9 כוכבי לכת ידועים, יותר מפורסמים. אחד מהם זה כדור הארץ, ולפי נדמה לי הוא הרביעי במרחק, יש לנו שם את הפלוטו והפלטון ונוגה וזה. מי שקרוב הוא לבה, כן? כולו אש. מי שרחוק, סוג של קרחונים. כדור הארץ זה בדיוק במקום המאוזן, הוא גם נוטה על צידו, ואז יש לנו את 4 עונות השנה. זה נע בצורה אליפטית. אבל מה זה בא להגיד לנו? שמי במרכז, השמש לצורך העניין, אבל כביטוי מושאל או כמשל, זה בא להגיד שלא אתה האדם במרכז, אלא אתה סובב סביב דברים שהם יותר גדולים ממך. בסדר? לגילוי הזה שכדור הארץ סובב סביב השמש ולא הפוך, היא התנגדה הכנסייה למשל. מה פתאום? מה שתראה? עכשיו מה אכפת לכנסייה? אם זה סובב סביב זה? מה זה מפריע למישהו? אלא השאלה, מי במרכז? שינוי אידיאולוגי. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא סתם סובב את זה בצורה כזאת, כי הוא בעצם בא להגיד לבן אדם, גם אתה האדם, חוץ מקוקה קולה, יש עוד טעם בחיים. זאת אומרת, אתה צריך לסוב סביב משהו שהוא גדול ממך, אתה קם למען משהו בחיים שלך. למען משהו, למען מישהו. אם לא יהיה כזה דבר, הרב קוק כותב את זה בכמה מקומות, אדם בלא אידיאל הוא יותר גרוע מבהמה. כי במה שהיא לא אידיאליסטית, אז בסדר, לא זה, אבל בן אדם שהוא לא אידיאליסט, בן אדם שאין לו למה לקום, בן אדם שלא סובב סביב משהו שהוא גדול ממנו, בעצם הוא חסר טעם. ועוד יותר מזה, הוא לוקח את זה למקומות לא טובים. בסדר, חברים? הבנו? אז הסוג השני, זה אולי, אני חושב שיותר מתכתב עם 7 מצוות בני נוח, וגם בזה צריך כאילו לעשות עבודה של בירור. עוד מעט הוא יזכיר פה, יתרו למשל. בא יתרו, אומר למשה, מה הוא אמר לו, אתם זוכרים? מה הוא ביקש ממנו לעשות? אתם זוכרים אולי? כולם זוכרים, אבל רק נזכיר לכם, שעה מאוחרת. אמר לו, תשמע, אם אתה תיקח את כל השפיטה, אתה נבול תיבול. בוא תעשה שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, אתה לא יכול לשפוט את כולם. תבזר סמכויות, תקים בתי דין יותר קטנים, ואת הדבר הקשה יביאו אליך. אמר לו משה, בוא נה, שיחקת אותה. מה, הוא לא חשב על זה לפני כן? אמא מה? לפעמים הקדוש ברוך הוא שוטל אצל הגויים, חוכמה בגויים, תאמין. אם יש סדר, סדרים, כל מיני סדרי הנהגה, כל מיני נימוסים שבמקומם, קח אותם, תגייר אותם לצורך העניין, תשתמש בהם, קח את ידי עשיו, את האנשים נכון, הרי יעקב עושה את זה, נכון? הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. יש כל ישראלי בפנים, כל טהור בפנים, אבל ההתמצאות בשטח, אני מגייס כל מיני תובנות של גויים, כדי באמת להיות, לפעול בשטח כמו שצריך. בסדר? זה ברור מה שאמרתי? בוא נקרא את זה בפנים עוד פעם. המין השני. עוד מין יש, אני קורא 12 שורות מלמטה, בעמוד הראשון. עוד מין יש שבעצם הדברים אינם כל כך כלליים עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בין אומה שיאמרו, כלומר שותפים לזה, ומכל מקום הם סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות, באופן קרוב עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה. במחשבות הראשונות כולם היו באותו סיפור. במחשבה השנייה, לכל אומה יש איזושהי זווית מסוימת שהיא מדגישה. זה נראה? לפי דרכי המחשבות, על כן, הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, לא פעם, בגלל שזה כבר דרישה יותר גבוהה, בגלל שנדרש פה מזון יותר מדויק, ככל שהעם יותר קדוש, ככל שהעם יותר רוחני, הוא צריך מזון יותר מדויק. אתם מכירים את משל הדלק שלי? מכיר או לא? מי מכיר? אף אחד. משל הדלק המפורסם. סיפור אמיתי. לפני 23 שנים, סבתא מזל, אמא שלי, קנתה לי רכב חדש. טויוטה אייס. יודעים מה זה? זה רכב שבכל העולם הוא משתמש להעמיס בקר או סחורות, רק בישראל, בגלל שמשריצים הרבה ילדים, ברוך השם, אז לדוסים זה מתאים. רכב ארוך, 5 מטר, גוזרים לו חלונות, יש לו, הוא מגיע מיפן, למעל אשדוד, יש רק ססלים מקדימה, וכל השאר זה ארגז. מגיע לישראל, זה רכב טוב לדוסים, גוזרים לו חלונות, שמים לו ספסלים, והוא יכול להכלס כ-11 נפשות. בסדר, אם זה אייס ארוך, 11 ויושות בגז של מטר, ואם זה אייס הקצר, נגיד 9 חבר'ה ועוד מטר, קיצור, עגלות, סוסים, מה שאתם רוצים, מעמיסים. טוב, סבתא מזה לפני 20 ומשהו שנים, אמא שלי שתחיה מרעננה, קנתה לי את האוטו הזה. שמחתי מאוד, איזה כיף, אבל לא היה לי נעים. אמרתי, מה, אני אבוא עם אוטו חדש, מנקר עיניים וזה, לכלכתי אותו בבוץ, שמתי עליו בוץ, באמת ככה עשיתי, ונכנסתי ליישוב לבית רימון, שלא יגידו שהרבנים יש להם כל מיני מעטפות, וזה. טוב, אחרי שבוע, אני ברוך הבא לחתן. קח לך רק ספר אולי. יש ספר מיותר? בוא, שב ליד מישהו, בוא שליחם, בוא. שב פה ליד ה... שב ליד הצדיק הזה. לא, בסדר. יאללה, חזק וברוך. טוב. זוכרים אנחנו באמצע המשל? זה לא, זאת אומרת, סיפור אמיתי שבא להסביר את העניין שדיברנו עליו הרגע. בקיצור, אחרי שבוע, אני חוזר מירושלים לכיוון בית רימון בצפון, והייתה שעה 1 בלילה, ואני כזה אפוץ כזה, חצי מת, אוכל גרעינים, שותה טעם החיים, קוקה קולה, וזה העיקר להישאר בערנות. מגיע לתחנה, אני רואה שכבר המד של הדלק, כאילו הנורית של הדלק נדלקת. עצרתי בצומת המוביל, יש שם תחנת דלק, והייתי חצי אפוץ כזה וזה, תפסתי את האקדח של הדלק, שמתי בזה ומיליתי. גמרתי את הזה, שילמתי, חזק וברוך, נוסע, אחרי קילומטר, האוטו נעצר. אוטו חדש. אמרתי, מה הסבתא עשתה אליי? מעוף, מה נהיה? בקיצור, למזלין, זה היה כבר 2 בלילה, אני תקוע, פתאום הגיע את זה בן אדם, אמר, מה קרה לך? אמרתי, לא יודע, זה אוטו חדש של אמא שלי, שאמא שלי קנתה לי. מה, תביא, יש לך אולי את הקבלה של הדלק? אמרתי לו, כן, מראה לו את זה, וואי, 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 מה עשית? מילאת 95 אוקטן, והאוטו הזה נוסע על סולר. אמרתי לו, מה, אבל אוקטן זה דלק מזוקק, זה משהו יותר, זה לא יותר יקר. הוא אומר, כן, אבל זה לא מתאים. לכל רכב יש את המזון שלו. נתת לרכב שהוא סולר, נתת לו דלק, ש95 זה לא מתאים, יש מכונות ש95 תשים בהם סולר, זה לא טוב. אתם יודעים מה עושים במקרה כזה? יפה מאוד. אם אתה בר מזל, לוקחים את האוטו שלך למוסך, שווים את כל האוכל הלא מתאים, ומנקים את הטנק דלק, ומכניסים לו אוכל שמתאים. ואם אתה פחות במזל, הלך לך האוטו, הולך לך המנוע. טוב, תפילות וייחודים עליונים, פרקי תהילים, וזה לקחו לי, אני את המשפחה העליתי, את האוטו לקחו למוסך בלוי, ברוך השם שאהבו את הדלק, וברוך השם אחרי האוטו נסע עוד איזה 10 שנים, הכל היה בסדר, זכינו. טוב, מה הנמשל? הנמשל הוא שיהודי חייב לקבל את המזון במטבע ישראלית, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו ננסה שאת השלב השני, כן, אנחנו מדברים עכשיו על מחשבות שהן מחשבות ביניים, לא מחשבות אוניברסליות לגמרי שהן בייס כזה, אלא מחשבות שבהן עלול להיווצר איזה ערבוב כזה. טוב, מה נדרש ממני לעשות? אם אני עכשיו מקבל, לא יודע, אחרי הצבא, נסעתי נגיד לטיול. נכון, יש פה מישהו שרוצה לנסוע לטיול, נכון? אני ככה שמעתי. רחם יונתן, נכון? הוא וכבודו היה בטיולים, ועוד כולם היו בטיולים פה. הבנתי שהיום בלי טיול זה לא חושב שעשית צבא. בקיצור, נסע בן אדם לחוץ לארץ, אני לא יודע, היה באיזה מקדש בהאי, פגש איזה, אחרי זה, לא יודע, בלה, היה בהודו, נכנס לאיזה מקדש, פתאום, הוא אומר, וואו, זה מרשים מאוד הדבר הזה. אז הניסיון הזה, להיות ניזון מאיזה כהן הודי, או לא יודע מה, איזה מישהו, איזה אחד שתפס איזה לופ, ועכשיו הוא הולך לספר לי מה זה להיות אדם מוסרי והגון, זה ניסיון שהוא לא במקומו. זה כמו לשים סולר ב-95, או 95 בסולר. זה חייב לבוא במטבע ישראלי, אחרת זה משבש את הבן אדם, למרות שזה מאוד מאוד מרשים. בסדר? חייב לבוא במטבע ישראלי. טוב, אז מה עושים? מי יברור לנו את הדעות? רק אנשים באמת רמי מעלה כמו הרמב״ם למשל. ייקח את התפיסה של אריסטו, תוכו אכל, קליפתו זרק, ייקח את החוכמה בגויים יאמין, אבל לא להרבב אותנו יותר מדי, כי הערבוב הזה יוצר הרבה בלבולים. וזה מה שקורה לנו היום. כלומר, אנשים באים, וואו, יש לי חבר, קוראים לו דן מסעוד מאוטנר. בסדר? שם מעניין, נכון? הוא נסע לפני כמה שנים להודו, והוא היה אפוי כזה. תערות, עניינים, פה, שם, לקח כל מיני עשבים שוטים, כדי לשחרר את המוח שלו וזה, ויום אחד הוא מגיע לאיזה מקדש בהודו. אומר לו הכהן הגדול שם, אני יודע איך קוראים לזה, קיצו, הקודקוד, אומר לו, תגיד, אתה יהודי, נכון? אומר לו, כן, איך ידעת? אומר לו, בסדר. אתה רוצה שאני אראה לך משהו? אומר לו, כן, ודאי, למה לא? אתה, כבר באתי לפה, בוא, אני רוצה להכניס אותך לחדר הפנימי, ששם יש איזה טבעה כזאת, ובטבעה הזאת יש משהו מסוים שהוא נותן לי את הכוח שלי. סופר על הבן אדם הזה, שהוא היה כמו רבי חנינא בן דוסא, שאם תפילתו שגורה, כלומר הוא רואה בן אדם שלא מרגיש טוב, אם הוא מתפלל עליו והוא מרגיש שזה הולך חלק, אומר לו, אל תדאג, אתה תוך כמה ימים אתה מבריא. ואם תפילתו לא שגורה, כן, ככה כבר מספר את רבי חנינא בן דוסא, אז הבן אדם הזה, במקדש הזה, אם הוא רואה שכאילו משתבש לו המילים וזה, אומר לו, אחי, חבל הזמן, תזלש את האירוע, תרוס את החפצים, אם עוד מעט אתה מקבל 2.5 מטר, אז תתארגן בהתאם. טוב? זוכרים, אומר לו, אני רוצה להראות לך משהו. חבר שלי אומר, אני כאילו, מאיפה אני ואיפה יהדות, לא מעניין אותי כלום. אמר, למה, אם כבר הכהן מכניס אותי לזה, בוא נלך אחר. נכנסים חדר, בתוך חדר, בסוף מגיעים לזה חדר לונגים כאלה. כל מיני נרות, פסלונים, כל מיני מה שאתם רוצים במקדשים וזה. פותח את הזה, אומר לו, בבקשה. הוא מתקרב במתח, מסתכל בפנים, מה הוא רואה? מזוזה. מזוזה. אומר לו, תה לך, זה מה שנותן לי את הכוח. מה אתה אומר? יש לי 9 כאלה בבית. ככה הוא מספר לי, החבר שלי. הוא אומר, הדבר הזה נתן לו כזה קפקוף אלוקי, שהוא אומר, הייתי צריך ללכת עד לאיזה מקדש, באיזה עוד הוא לא יודע לטפס על ההימלאיה, על איזה משהו, זה. בסוף לראות משהו שיש לי מתחת, שהאוצר נמצא מתחת לפנס. וזה קורה הרבה. שבעצם בן אדם בא אומר, וואו, כנראה שמה ושמה וזה, והתרבות הסינית והיפנית, בסוף בן אדם רואה שזה באמת תרבות שלנו. רק צריך להפסיר לה את השיגים. צריך לנפות אותה נפה אחר נפה, שלא יהיה עבודה זרה, שלא יהיו דברים אחרים, בסדר? לפעמים אתה נפגש בזה בבום, ואז באחת אתה חוזר ליהדות, לפעמים אתה נמצא שם ולוקח זמן עד שאתה באמת בורר את זה במקום הנכון שלו. בסדר? זה הסוג המחשבות השניות. אם הראשונות היו מאוד מאוד בסיסיות, וממש לא נוגעות בעצם החיים, במובן העמוק שלהם, אז זה אפשר שכולנו נעשה. המחשבות השניות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, שהן בעיקר הבעייתיות, זה מחשבות שאני בעצם כאילו, משהו מאוד מאוד קוסם לי. בדתות האחרות או בהנהגות האחרות, ושם אני צריך לעשות עבודה של ברור. עוד סיפור, אשתי שתחיה, היא למדה ניה. אתם יודעים מה זה ניה? ניה זה סוג של ריקוד של גוף ונפש, והיא שאלה לפני כן את הרב שמואל אליהו, כי אמרו לה שאולי זה עבודה זרה או משהו כזה, כמו שיש סוגים שאחרים, שיש למשל קפוארה, אתם יודעים מה זה קפוארה? זה ריקוד, סוג של ריקוד ברזילאי כזה וזה, יש בו ממדים של עבודה זרה, ואני אז הגיע איזושהי מישהי בחוץ לארץ, במשך 9 ימים, מתי היא בחרה לעשות את זה? בתשעת הימים, בין ראש חודש אב לבין 9 באב. טוב, אז אשתי לא יודע מה לעשות, וזה בסוף זה נדחה, ואז היא אמרה שהיא רוצה ללמוד את הדבר הזה, והיא מגיעה, היו איזה משהו כמו 14 אנשים, כולם חילוניות גמורות, רק אשתי עם הכיסוי ראש שלה וכל הזה, וופ, הגיעה פה איזה דוסית, מעניין מה זה, היא נתנה להם שם פייט, והיום היא מלמדת ניה יהודית. מה זה ניה יהודית? לקחה את הכלים האלה שהיא למדה, את הכלים המעשיים, וחיבור של גוף ונפש, ותוך כדי זה היא בעצם ממש מעבירה מצרים בסוג של שיעור בתורה דרך הריקוד, תוך כדי שאנשים רוקדות, הכוונה, כן? זה לנשים. אם רוקדות את זה, אז בעצם מה שהיא עשתה, ברוך השם זכתה, לעשות איזה סוג של גיור. עכשיו גם לניה הזה, לריקוד המיוחד הזה, יש גם חגורות. היא עכשיו עשתה חגורה לבנה, זה כמו קראטה כזה, זה לא כמו... לא כמו, אבל כאילו יש שלבים, אני יודע, חגורה צהובה, כתומה, כחולה, חומה, שחורה, כל הזה. אז היא למדה את הדבר הבסיסי הזה. שוב, לקחה משהו ונתנה לו לבוש ישראלי, לבוש יהודי. אבל זה דברים שהם קצת מסוכנים, בסדר? אני קורא בפנים. 3 שורות מלמעלה, או 4. לפעמים יצאו גיבורי חיל חכמי לב שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי, השווה בעצם להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז יהיה לי ברכה, אחלה. חוכמה בגויים תאמין, לוקח משהו מהם, מגייר אותו, מגייס אותו, מכניס אותו פנימה. כי אותה הברכה שבאה בכללות על ישראל מהגירים המעולים, שכשישראל עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק יש באומות העולם, כגון יתרו ורחב, מביאו ומדבקו בישראל. אתם יודעים שיתרו הצטרף לעם ישראל, ורחב גם היא הצטרפה, אם היא התחתנה, אתם יודעים, עם יהושע. עכשיו ראיתי בדיוק השבוע משהו מדהים, זה פירוש מקסים שנתן לי עוד הסבר איך זה שרחב, השם ישמעו, כאילו עסקה במקצוע הישן, הייתה פרוצה, היא הפכה להיות אשתו של יהושע, כאילו מה הולך פה, איזה העלת ניצוצות, כאילו לא מצאת לעצמך מישהי קצת, לא יודע מה, מקיית משה, גבעת שאול, משהו, בוגרת מכון הורה, הלכת עד לשם? שימו לב, פירוש מדהים. מסופר, כתוב בספרים, שרחב, שהייתה מבצעת את זממה, אז חלק מהאנשים היו מתביישים לבוא אליה בדלת המרכזית. אז דרך החלון, היא הייתה, את אלה שמתביישים להיות איתה ביחד, הייתה מעלה אותם דרך החלון, ודרך אותו חלון היא העלתה את המרגלים. טוב, מה אתה רוצה להגיד בזה? אז תראו איזה נקודה מדהימה. יש אחד הספרים הפנימיים, אני כרגע לא זוכר את השם של הספר, אבל הוא אומר ככה, היא לקחה את הנקודה הזאת, שהיא בעצם רצה שלא לגרום בושה לאותם אנשים. ולקחה, הרחיבה את הנקודה הזאת, שבעצם, יכול להיות שאני במקום לא טוב, אבל יש לי איזשהו סוג של אכפתיות, כלפי אנשים אחרים, שרוצים למזער את הנזק שלהם, ויש להם איזה עדיין דוק של בושה, הם עושים מעשה אסור, אבל הם עושים את זה באיזשהו בושה מסוימת, הם לא באמת עד הסוף בחטא הזה, יש להם איזה, מה שנקרא, מחשבות אפילו לפעמים של תשובה אולי, ואולי לא כדאי לעשות את זה. את אותם אנשים היא דאגה שלא לבייש אותם, ולהעלות אותם כאילו מהדלת האחורית ולא מהדלת הקדמית. היא הרחיבה את הנקודה הזאת של האכפתיות כלפי הזולת, גם אם אני נמצא במקום לא טוב, אני מאפשר לאותם אנשים שאפילו חוטאים איתי ביחד, איזה פתח של תשובה, בסדר? ובעצם ברגע שהיא הרחיבה את זה, היא אפשרה לאותם מרגלים לעלות דרך אותו חלון, דרך אותו פתח של תשובה, כלומר אחרי שהיא לקחה את הנקודה הזאת, והיא סייעה לעם ישראל בעצם לרגל, ומתוך ככה גם לכבוש את ארץ ישראל בצורה הכי נכונה. האם אתם יורדים לסוף דעתי? בעצם לקחת איזושהי נקודה שנראית מאוד 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 רחוקה, מה הולך פה? אבל ברבות הימים, בגלל הנקודה הזאת, היא הולכת ומרחיבה אותה, הולכת ומסייעת לעם ישראל לכבוש את ארץ ישראל, ולקיים את דבר השם, ולכבוש את הארץ, במשך 7 שנים ללחם למלחמות, ואחרי זה 7 שנים לעשות חלוקה, כל אחד במקום שלו יהיה, בסופו של דבר, מתוקף הנקודה הזאת, היא הטובה שהיא הרחיבה, הולכת ומתחתנת עם יהושע בן נון, שהוא המנהיג של ישראל, והוא המחליף של משה רבנו. מה זה אומר לנו? שלפעמים בן אדם נמצא באיזושהי סיטואציה הזויה, ונראה לו שהשם ממש ממש לא איתו. אבל אם בתוך הסיטואציה המשוגעת הזאת, אנחנו, יש לנו איזה נדנוד של תשובה, איזה פתח מסוים שיש בו משהו שהוא מהמקום הטהור, מהמחשבה החיובית, אפשר לפתח את זה עד כדי להתחתן ולהגיע לראש הפסגה ולהתחתן עם ראש המדברים בכל מקום, עם המנהיג של עם ישראל. אתם מבינים מה זה אומר? שלא משנה איפה אתה לא נמצא. אתה יכול בסופו של דבר להגיע למקום הכי גבוה, כן, שבעולם. זה נקרא מיצרני. כלומר, אם אני נמצא במקום טוב, נכון, המקום הכי רחוק שלי ממני, נכון, הוא נושק לי. אתם מבינים מה אני אומר? נכון? יש לי איזה עיגול כזה. אני עכשיו, למשל, אתן לכם דוגמה, אומרים שאדם שעושה חסד, זה מיצרני לכעס. מה זאת אומרת? אני עושה עכשיו חסד, כן? אני לא מתחיל, אני אידיאליסט, זה, זה. אבל באחורה שלו, באחוריים שלו, זה כעס. למה? כי אני עלול להיות בן אדם, שאני באיזשהו שלב, מה, אני פרייר? תראה, אף פה לא עושה שום דבר. אז למה שאני אעשה את זה? אתם מבינים? כלומר, יכול להיות דברים שנראים הפוכים לגמרי, והכי רחוקים אחד מן השני, אבל בעצם הם נושקים לאחד לשני אחור באחור. כי אני עובר את כל המעגל הזה, אני מגלה שכאן דיברנו דוגמה שלילית, אנחנו יכולים לדבר על דוגמה חיובית, כמו שראינו ברחב. האם הייתי ברור או שלחזור על זה עוד פעם? הייתי ברור? בסדר? זאת אומרת, לפעמים דברים שנראים לי הכי רחוקים, הם בעצם... הם נראים לי הכי רחוקים ומקפיצים אותי מכיוון שהם הכי קרובים. בוא ניתן דוגמה מהחיים. אתה נכנס למקום חדש, ואיזה אחד החבר'ה ממש מקפיץ אותך. הסיבה שהוא מקפיץ אותך יכולה להיות משתי סיבות. או שהוא עושה דברים שאתה בעצמך היית מאוד מאוד רוצה לעשות אותם, אבל אתה לא מעז, בסדר? או שבאמת הוא הופכי לך לגמרי. אז בוא ניקח את הדוגמה הראשונה, זאת אומרת, אני עכשיו אתה מקפיץ אותי, ואולי אני אפילו כאילו, אתה לא בא לי בטוב, ואני אולי אפילו קצת כאילו, יש לי איזה תחייה ממך. אז זה לא בגלל שאין בך משהו שאין בי, אלא בגלל שיש בך משהו שיש בי, ואני לא מעז לעשות אותו. לכן אני מעדיף להדוף אותך, כדי לא לחוש את התחושה הזאת, שאתה עושה משהו שמאוד מאוד בא לי לעשות, ואני לא עושה אותו בעצמי. אתם מבינים? דוגמה. נגיד, איך? כל הפוסל במה פוסל, אבל בוא נגיד אפילו באופן חיובי. נגיד שאני בא, ואני חסר ביטחון. ואני מגיע לשום מקום, אני רואה בן אדם, שהוא מה זה, כאילו הוא נכנס לחברה, דבר עם כולם, כולם, הוא נופל תמיד על הרגליים, יודע להסתדר וזה וזה. עכשיו, כאילו התגובה הראשונית עלולה להיות כזה, בוא נע, זה גאוותן, יש פה מסתובב, כל היום מדבר על עצמו, ומסתובב פה הצנטר של החברה וזה, אבל אולי הוא בן אדם טוב, שפשוט יש בו משהו, שאתה מאוד היית רוצה שגם לך יהיה, אבל בגלל שאתה מבין שזה ייקח עוד המון זמן, עד שגם אתה תגייס לעצמך את ההתנהלות שלו, אז בינתיים אתה מעדיף להדוף את זה, כי זה נראה לך משהו לא ריאלי, שאתה תוכל לממש אותו אי פעם. זה היה יותר ברור עכשיו? בסדר? אז בואו לסיכום מה למדנו היום. בפעם הבאה אנחנו מדבר כבר על המחשבה הישראלית שהיא כבר יותר דקה. היא שייכת רק לנו. יש את המחשבות הכלליות, כאילו משהו שמוד בסיסי, לא תרצח, אולי לא תנאף, כן, למרות שהיום שמשמור. אבל זאת אומרת דברים שמאוד מאוד בסיסיים, מה שעושה אותנו כבני אדם. כבני אדם, בסדר, אני לא נדרש יותר מדי לגייר את זה, מכיוון שזה באמת משהו שהוא עקומה הכי בסיסית. איפה יש את הבעייתיות היותר גדולה? איפה שהדברים מעורבבים. כלומר, מצד אחד, יש לי מה ללמוד מאומות העולם, מצד שני, זה בא בלבוש גוי, ויכול לקחת אותי למקומות לא טובים. מה אני צריך לעשות עם המחשבות הללו? אותם אני כבר צריך כן לגייר. אותם אני צריך לברור. זוכרים את משל הדלק המפורסם? של מי? מי קנתה את האוטו? יפה מאוד. מה קרה לו בשבוע השני, זאת אומרת בשבוע הראשון? הוא שווק חיים. איפה הוא שווק חיים? יונתן? צומת? המוביל. מה מיליתי בדלק? מה מיליתי? 95 במקום מה? האם הרכב הלך? מה קרה? מה עשו לו? תוכו אכל? קליפתו זרק. פשוט רוקנו לי את, את הטנק של הדלק, וברוך השם הרכב אחרי זה נסע שנים רבות. מה זה אומר לנו? שזה בסדר לשמוע גם דברים אחרים בחיים, אבל צריך להיות עם עיניים פקוחות, ולראות שזה לא מוביל אותי למקומות לא טובים. לסיום, חייב לספר לכם איזשהו סיפור עסיסי. מוכנים לסיפור עסיסי? יום אחד, זה היה שהייתי ראש מכינה קדם צבאית, בא לי איזה תלמיד, אומר לי, הרב, תאמין לי, יש אלוקים. אמרתי לו, מה אתה אומר? מה קרה? איך הגעת למסקנה הזאת? אז הוא אומר לי, תשמע, אתם צדיקים, אבל חוץ מכבודכם, אבל הרב, ספר לכם טובת הדוגמה. הוא אומר, הייתי בפסטיבל בומבמלה. מה זה פסטיבל בומבמלה? אמרתי לו, מה זה, אוכלים במבה? מה עושים שם? אמר לי, לא, זה אנשים ונשים שלבושים בלבוש של אדם וחווה, שלפני החטא. והם חיים בקומונה כזאת, וקיצור, באתי לשם, אמרתי, בוא, תראה מה זה, הכל כזה חופשי, הכל טוב וזה. ואז גם אין מי שאין תורנויות כתובות מראש. כל בן אדם, כאילו, כתוב מי מארגן ארוחת בוקר, מי מארגן צהריים, מי מארגן ערב, ואנשים משתבצים, וכך זה אומר, ביום הראשון, מה נראה מגניב, בונה, כולם אידיאליסטים כאלה. באמת, אדם וחווה שלפני החטא, איזה עולם פסטורלי, מעין עולם הבא. יום למחרת, התחילו מריבות, התחילו חיכוכים, התחילו קנאות, התחילו סנאות. פתאום אתה רואה אנשים שלא כל כך בא להם לעשות, ויוצא מהם כל מיני דברים לא טובים, וואלה, 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 הבנתי, שכלפי חוץ זה נראה מאוד מאוד אידיאלי. מה זאת אומרת? זה אדם שלפני החטא, מה יש לך? מה קרה? למה צריך להסתיר את עצמנו? בוא, הכל. חזק וברוך. עם ישראל חי. לאחד את האנשים והאנשים, ליצור אחדות בעם, שמשמור. ואז הוא אומר, אחרי זה לקח לי עוד חצי יום, שממש ראיתי שזה גועל נפש. ובעצם, הכל נובע מזה סוג של אגואיסטיות. עכשיו, כלפי חוץ, זה נראה מאוד מאוד מרשים. אבל כשמסתכלים קצת פנימה, מגלים שזה סוג של עבודה זרה, וגילוי עריות, ומה שאתם רוצים, הכל ביחד. וזה בעצם מה שמוביל את האנשים לעשות את הדברים האלה. אז אפשר להגיד מילים מאוד מאוד יפות, אבל כשמתקרבים מגלים שהדבר הזה הוא מאוס. ולסיום כתוב בזוהר דבר מדהים שקשור במה שאנחנו אומרים עכשיו. דברים שבקדושה מתחילים בפירוד ונגמרים באיחוד. כן, איש ואישה, כל דבר, כן? אדם גדל פה, אדם היא גדלה שם וכו'. ודברים שבקדושה לוקח זמן עד שהם הולכים ומתגבשים לכדי דבר אחד. עזר כנגדו, בהתחלה היא נראית כנגדו, אחרי זה הופכת לו לעזר. נכון? אני לא מתחתן עם מישהי שהיא דומה לי. היא משלימה אותי. אז בהתחלה זה מתראה לי לא טוב. דברים שבתומעה, כמו שאמרנו, הבומבמלה הזאת, כל הקשקושיאדה הזאת, זה מתחיל באיחוד, זה מאוד מאוד מרשים, אבל נגמר בפירוד. כי זה לא נכון. כי זה מעוות, כי זה מגיע ממקום מאוד מאוד תחתון, שרק יש לזה לבוש אידיאלי כזה, קוראים לזה בכל מיני שמות כאלה יפים. ועוד דוגמה אחרונה, למשל, קח את הקומוניסטיות, כן? שבהמשך שלה זה אחינו מהקיבוצים. בהתחלה זה היה נשמע אידיאלי. בוא, חברים, בקיבוצים, יודע מה, אין, זה לא הילד שלך ושלי, זה הילד של החבר'ה, כן? יש בית ילדים כזה, לא כולם יודעים מי הבן של מי ומי האבא של מי. בסדר, חזק וברוך, אנחנו בקומונה. למה זה מתפוצץ באיזשהו שלב? כי היהדות היא בנויה מאיזונים. אי אפשר להיות סוציאליסט לגמרי, ובוודאי לא להיות קפיטליסט. צריך איזונים, לקט, שכחה, פאה, שנותנים את זה לעניים, שש שנים, כביכול הנכס הוא שלך, אחרי 49 הקרקע שלך חוזרת לבעלים הקודם, כל הזמן יש איזונים בין תחושה שאתה אדון לעצמך, לבין זה שכל מה שיש לך ניתן גם לאחרים בשווה. אם אני תופס צד אחד כמו הקומוניסטיות הזאת, כולם שווים, אז מה עלול לקרות? שמה? קנאה, למה? קנאה או שנאה אפילו. מצוין, למה זה התפוצץ? בן אדם בא אומר, בוא, אני תוכן את עצמי ברפת, לא יודע, אני מנקש הסבים בגדש וזה וזה, והשני, לא יודע מה, מקפל את הכביסה הקיבוצית שם בזה, מגייץ ויושב בפנני, וכל 5 דקות יוצא להפסקת סיגריה, למה גם הוא מקבל 6,000 וגם אני, ואז יש חוסר פריון. למה שאני אעבוד קשה? אם אני ממילא מקבל את השישייה שלי, למה לעבוד קשה? בדיוק בשביל זה באה היהדות ויוצרת איזה סוג של איזון. תמיד אחיזה באחד מהטבעים ולא עמידה של איזון יוצרת עיוות. בסדר? גם במידות זה ככה. להיות רק איש חסד זה בעייתי. לכן לאברהם אבינו יוולד בן אחד שממשיך את הדרך שלו יצחק, על בן אחר שהוא יהיה קליפה וזה יהיה ישמעאל. בא יצחק שלכאורה מציג את הגבורה בתור דבר אידיאלי. אז יצאו לו 2 ילדים, אחד יעקב ואחד עשיו, אחד גרעין, שני קליפה. רק יעקב, שהוא כבר איזון, מערכת של בלנס כזה, כן? מערכת שכמו אנחנו מדברים במחשבות השניות, אחרי הבירור, אז יזכה שכל ילדיו יהיו תאורים וקדושים. כל 12 אחים, 12 שיתה יהיה. כולם בנים של... למה? כי הוא איזון בין החסד של סבא, לבין הגבורה של אבא, שהיא באה לכדי... מידת התפארת שיהיה איזון בין חסד מוחלט לבין גבורה מוחלטת, בסדר? יוצא מכאן שאנחנו חייבים ליצור איזון. את האיזון הזה אנחנו יוצרים דרך זה שאנחנו שומעים את המחשבות האחרות, שומעים את הדברים האחרים, אבל כל הזמן דואגים שיהיה לנו איזה חוש ביקורתי שיברור את הדברים ולא יקבל אותם כפי שהם. בסדר? עד כאן להיום, בשבוע הבא נמשיך עם המחשבה הישראלית המקורית. ברוכים תהיו.